ערב טוב. הם הבנים שלך, עמוד רש כ"ב, פסקה מ"ט. פרק שלישי מ"ט. עיין מדרש רבה, פרשת אחרי מות. הראה ששקע ספינתו בים, ויש לו קרקע על הארץ. יעמוד. אז המדרש אומר, מי שהפסיד את כל כספו, הספינה שלו טבע בים, אבל יש לו קרקע בארץ, אז הוא יעמוד. הוא מסודר.
נשמע כמו הלכה.
אה?
נשמע כמו פסיקת הלכה.
לא, זה לא פסיקת הלכה, זה מעין בשורה. מ"ט. מ"ט, עמוד רש כ"ב. ואם אין לו קרקע, אין לך אבל גדול מזה. אז ככה המדרש אומר, זה מדרש סתום. פירוש של פרדס, כתב על זה בספר פרדס יוסף. להגאון החסיד הגביר היחסן ממשפחת רבנו הערים מפונוביץ', מפונוביץ', וזה לשונו.
אה?
מה שאתה אומר, אם אתה אומר, אני מסכים. לא מכיר את המקום, מפונוביץ', לא מכיר. וזה לשונו. מה הפירוש של המדרש הזה? כל זמן שלא ישוב ישראל לארצו, ולא יישב תחת גפנו ותאנתו, אבל אבלים עושרו ומסחרו. אז המדרש הזה בא להדריך את האומה הישראלית שהיא נמצאת בגלות. כל זמן שהיא נמצאת בחוץ לארץ ואין לה קרקע בארץ ישראל, כל מה שהיא תעשה בגלות, העושר, זה כאילו טבע ספינתו בים. אין לזה שום משמעות.
איזה
יאוש. כן. כל הפרקים האחרונים אנחנו עוסקים באושר שיש לעם ישראל בגלות. דיברנו על זה.
אושר בעין?
מה?
אושר בעין?
בעין, כן. איך האושר בגלות אין לו משמעות ואין לו קיום. מה? לא יודע אם רוב, יכול להיות שרוב לא, אבל היה ליהודים המון כסף, במיוחד בדורות האחרונים. בתקופת השואה היו יהודים מאוד מאוד עשירים.
היו יודעים
מאוד קרים בממשלים. מאוד עשיר. סכומים, מדובר על מיליארדים שנשארו שם בארצות הגלות. גם בארצות ערב היו יהודים מאוד עשירים שאיבדו את כל כספם והשאירו את כספם שם. היו עשירים. אבל אין לזה משמעות לאושר כשאתה לא, אין לך קרקע בארץ, כשעם ישראל לא נמצא בארצו. ככה הוא מסביר. ויהיה בספר שלום ירושלים מהרב הקדוש מעריה האדמור מקוצק, הנתפס מחדש, סימן רש, שיריך גם כן בזה, ובשות אבני נזר, וכו'. עד כאן לשון הגאון החסיד הגביר הנ"ל. וכעת לא ידעתי מה היה לו, זאת אומרת, מה עלה בסופו, וזכות תורתו וצדקתו וחסידותו, וגמילות חסידותו תעמוד לו בעת הצוק הזה. אמן. אגב, העתיק עוד מדברי ספר פרדס יוסף הנ"ל, שכתב פרשת בשלח בזה הלשון. ומכאן מודעה רבה להרודפים המקולקלים שבישראל לבער קוצים מכרם. אז רודפים זה דין של רודף, מי שמוסר יהודי או ממון של יהודי לגוי. נכון? זה דין רודף.
מי שמוסר ממון של יהודי לגוי?
כן.
לא נעשה את השאלה שקונים את הקרקעות מערבים וזה?
מה הכוונה?
יש מלא יהודים
שעוסקים בלבנות הקרקעות מערבים. זה מצוין, זה טוב מאוד. אתם יודעים, בבא קמא בבקשה. זה מצוין, אבל אם יש יהודי שאתה מוסר את הכסף שלו לגוי, אתה אומר לגוי, תשמע, יש לו שם כסף, תיקח משם. אז... מה? יש לו דין רודף, זאת אומרת, מותר להרוג אותו. למרות שזה ממון, מה? זה חמור מצד יישוב הארץ, זה חמור. אבל פה אנחנו מדברים אפילו אם זה לא קרקעות, סתם כסף. זה חמור. ככה מסופר בסוף מסכת בבא קמא, על רבונה, רבונה זה היה? אהו גברא, דאי ובאי אח ועתיבנה דחברי, אתה תלמד דרב. היה אדם שרצה להלשין לחברו ולהראות לגויים, הנה פה יש תבן לחבר שלי. בואו תיקחו. אז החבר שלו בא לפני רב, תבע אותו לדין תורה לפני רב, ורב אמר לו, לא תכווי ולא תכווי. מה הוא אמר לו? מה?
לא
תכווי, אתה לא מראה לגויים על הטבן של החבר. הבנתם? שתי יהודים. כן, אחד מהיהודים אומר, אני הולך להלשין עליך לגויים, על הטבן שיש לך פה, הם ייקחו לך את הטבן, את הקש. אז הוא לקח אותו לרב, לדין תורה, ורב אומר לו, אתה לא מראה לגויים, אתה לא מראה. לא תכווי ולא תכווי. מה הוא עונה לרב? אמר לה, מכווינה ומכווינה. אני ירא וירא. חצף. יתיב רב כהנא קמא דרב. רב כהנא היה תלמידו של רב, הוא ישב שם. והוא שומע ככה אומרים לרב שלו. מה הוא עשה? שמתה לקעו אמיני. סיבר לו את המפרקת, הרג אותו. הרג אותו. קרי רב עלה, בניך הולפו, שכבו בראש כל חוצות, כי איתו מחמר. מה אתו זה? כיוון שנפל במחמר אין מרחמים עליו. המון של ישראל, כיוון שנפל ביד בדי כוכבים, אין מרחמים עליו. אמר לי רב כהנא. אז רב אומר לרב כהנא, תשמע, עד העידנה, זאת אומרת, הוא לא מתעסק בכלל שהוא הרג את האדם הזה, זה הכל בסדר. אבל, תשמע, עד העידנה שלטו פה פרסים, שהם לא מקפידים על שפיכות דמים. רצחו מישהו וזה, לא משנה להם, לא אכפת להם. אבל עכשיו, יש פה את היוונים, שהם מקפידים על שפיכות דמים. אז אתה צריך ללכת, לברוח. אז הוא ברח לארץ ישראל. תעלה לארץ ישראל ותקבל על עצמך ש... אתה הולך לישיבה של רבי יוחנן, ושבע שנים אתה לא מקשה עליו קושיות.
בגלל שהוא הרג אותו?
לא, בגלל שהתורה שלך היא כל כך גדולה, אתה תלך לארץ ישראל עכשיו, אתה תקשה קושיות על רבי יוחנן, אז תחלש דעתו, שלא יהיה לו מה לענות. אז, טוב. ההמשך פה הוא לא קשור כל כך לזה, אבל בכל מקרה נקרא אותו. אז הוא הגיע לארץ ישראל. כשראו אותו מגיע לארץ ישראל, אז אמרו לרבי יוחנן, תשמע. ריש לקיש הלך לרבי יוחנן, אמר לו, תשמע, ארי עלה מבבל. תשמע, עלה מבבל, תלמיד חכם אדיר, לפני שאתה מוסר את השיעור הכללי, לעיין מר במטיבתא. תכין טוב טוב את השיעור, כי הוא הולך לפרק אותך בקושיות. טוב. אז מחר הוטבוע בדר הקמה, הושיבו את רב כהנא בשורה הראשונה, כי הוא חשוב. אמר, רבי יוחנן אמר שמעת ולא הקשה, שמעת ולא הקשה. כך רבי יוחנן אומר שמועות והוא לא מקשה כלום. לא מבינים למה רב כהנא לא מקשה. אז כל פעם העבירו אותו שורה אחת אחורה. אם הוא לא מקשה. כן, אם הוא לא מקשה. זה משהו סתם איזה בחור שהוא א', לא יודע להקשות, לא כלום. העבירו אותו שבע שורות. עד שהושיבו אותו בבנדור האחרון. אמר לרבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הרי שאמרת נעשה שועל. זה הרי זה? אז רב כהנא שומע את זה, הוא אומר, יהי רצון שהשבע שורות האלה שהעבירו אותי, יהיו במקום השבע שנים. קם עקרי, עמד על רגליו, אמר לנעדר מר ברשע. אז אומר רבי יוחנן, רבי יוחנן, אתה יכול לחזור עוד פעם על השמועה שלך? אמר שמעת אתה, רבי יוחנן חוזר, מקשה עליו. העבירו אותו עוד שורה. אומר שמועה, מקשה עליו. אומר שמועה, עד שהגיע לשורה הראשונה. ואז רבי יוחנן, אבי יתיב, השבע ביסטרקה. רבי יוחנן היה זקן מאוד, הושיבו אותו על שבע פופים כאלה. וכל פעם עכשיו שרב כהנא מקשה לרבי יוחנן קושיה ורבי יוחנן אין לו מה לעלות, מורידים לו פוף אחד. רבי יוחנן הוא גדול, יושב על שבע מדרגות, אתה לא יודע לענות, מורידים לו. עד השלפה לכולו ביסטרקה, מיטוטה. הורידו את רבי יוחנן לגובה של רב כהנא. עד יתיב על הערה, עד שהוא ישב על הקרקע. רבי יוחנן גברה סבא אבן. הוא היה אדם זקן מאוד. בין 200 ומשהו שנה. ככה חזל אומרים. רבי יוחנן, בסוף ימר. לא, רבי יוחנן הוא הגיע. אבל הוא הגיע לזה, ולכן הוא מס רכי גבינה. מה זה מס רכי גבינה? גבינה זה גבינה העיניים, נכון? איפה שהגבות זה גבינה העיניים, אז זה כל כך מבוגר שכל הגבינה העיניים, הם נפלו לו על העיניים. הוא לא רואה, הוא מעביר את השיעור בלי לראות את האנשים. אז הוא אמר לה, דלו לי עיניי ואיך זה. תרימו לי את העיניים, אני רוצה לראות מי זה המקשה. דלולה במקחלת דקספה, הרימו לו את זה במכחול כזה, כמו עם גפורים שתופסים, חזה דפרטי ספוותה. הפה של רב כהנא היה חתוך. אז הוא חשב, סבר, אחוך כמחייך בה. רבי יוחנן רואה אותו עם חתוך פה, אז הוא חושב שהוא צוחק עליו. ולא, עשיתי לך קופה עכשיו. אז חלש דעתה. רבי יוחנן נפגע, חלשה דעתו מהדבר הזה, ונח נפש... מי נפטר? רב כהנא. חלשה דעתו דה רבי יוחנן, שהוא פגע בו, רבי רב כהנא מת. למחר אמר לו רבי יוחנן לרבנן, חזיתו לבבלה איך יעביד, ראיתם איך הוא צחק עליי? כך הוא שאומר להם למחר. אמרו לדרכי האחי, זה הוא לא צחק עליך, זה השפתיים שלו ככה. אז הוא הלך למערה שלו, אה לגבי מערתה, איפה שקברו אותו, הוא הולך להבקש ממנו סליחה. או להחיות אותו. חזה דה ועדרה לאחנה. הבעיה, הוא לא יכול להתקרב למערה, למה? יש נחש גדול, מקיף את המערה. אמר לאחנה, אחנה, פתח פומיך ויכנס הרב אצל התלמיד. תפתח את הפה, הרב רוצה להיכנס לתלמיד. לא פתח. טוב, ייכנס חבר אצל חבר. לא פתח. ייכנס תלמיד אצל הרב, פתח ל... בא רחמה ועוקמה. תפלל עליו יחיה אותו. אמר לי, אי אבי אדנה דרכי דמר אחי לא חלשה דעתה. אם הייתי יודע שזה השפתיים שלך, אני לא הייתי נפגע ולא הייתי הורג אותך. אז עכשיו לייתי מר באדן, בוא עוד פעם נלך לישיבה ללמוד. הוא אומר לו, אם אתה תתפלל אליי שאתה יותר לא עושה לי דבר כזה, אז לינה. והיא לא, לא אז לינה. כי לא כל יום מתרחש ניסה. בסדר? זה הסיפור. שהתחיל מדין רודף.
הוא לפני השינה.
אז מי שרודף, כוונה מי שרוצה למסור מסור מהמון של ישראל הגויים, הדין שמותר להרוג אותו. למה? כי בהתחלה זה ממון, אחר כך גם אתה מוסר נפשות. לכן מותר להרוג אותו. אז כתוב פה באות נון. ולא ידעו כי לא הקבורה לבדה תחבולה נגד בנים משחיתים, ומוטב שינסו להחיות נפשם לחנכם וללמדם. וברוב המקרים תצא התועלת המבוקשת. ועל כל פנים טוב להחיות מלקבור. זאת אומרת, אם יש בעיה עם מישהו, אם מישהו רודף את ישראל, המטרה היא זה לא לקבור אותו, אלא לחנך אותו וללמד אותו. אך לדעבוננו רבים הם שנוח להם להתאמה בקבורת אחיהם ולא להתאר באחיותם. צריך להבין את הדברים פה. וחגיגה תתבב, באחר, אלישה בן אבויה, שקראו הפסוק שובו בנים שובבים חוץ מאחר. על ידי זה יצא לתרבות רעה. איך אלישה בן אבויה יצא לתרבות רעה? כי הוא שמע אחרי הפרגוד שאומרים שובו בנים שובבים, הכוונה כולם יכולים לחזור בתשובה חוץ מאחר. ועל ידי זה הוא יצא לתרבות רעה. זאת אומרת, הוא אומר מפה, אתה רואה שאם לא, אם הוא לא היה שומע דבר כזה, אם לא היו דוחים אותו, הוא לא יוצא לתרבות רע. מה הכוונה? אבל הוא רצה לחזור בו, הוא חילל שבת. והוא היה לו דעות של כפירה. אבל אחר כך הוא אמר, אני רוצה לחזור. ואז הוא שמע, אחרי הפרגות, שהוא לא יכול לחזור. זה אלישע בן אבויה, הוא היה תנא. איפה הוא מוזכר ב... פעם אחת במסכת אבות. אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד למבוגר דומה לדיו כתובה לנייר מחוק. אז הוא אומר פה, גם הוא יכל לחזור. אבל אם מקרבים אותם, הרבה פושעים נעשו צדיקים וחסידים, כמו שכתוב באבות דרבי נתן, הרבה פושעים היו בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה, ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים. שיטת הרב קוק. ובקידושין ובערכין, הנמכר לעקום, יכול, הועיל ונהיה כומר לעקום, לתחי אבן אחר הנופל. מי שמחר את עצמו לעקום, אז נזרוק עליו אבנים ונגיד, טוב, הלך, זהו, תלמוד לומר, אחרי נמכר, גאולה תהיה לו, תפדה אותו. יש תמיד אפשרות לתקן. ועל כן צריך להוציאו ולא לעוזבו, ולרודפו ולדחותו בידיים. נכון, כמו הסיפור של בוריה, שאמרה לבעלה, בעלה היה רבי מירי המתפלל על השכנים הרעים שימותו. איתם וחוטאים. אז היא אמרה לו, לא, כתוב איתם וחטאים, החטאים איתמו, אבל לא החוטאים. היא התפללה עליהם שיחזור בתשובה, שיחזור בתשובה, והם חזרו בתשובה. זה מה שצריך לעשות. והיין, מקוב. מה זה מקוב? לא ידוע לנו מה כוונתו. גם בהוצאה החדשה עדיין לא ידוע מה כוונתו. היין מקוב.
היין מקור ברוך.
מקור ברוך. ומה זה מקור ברוך?
מחבר
התורה תמימה. רבי אפשטיין. וגם לעולם תהיה שמאל דוחה ויבין מקרבת. ולא כאל אישה שדחפו לגחזי בשתי ידיים. ויהיה עוד בעירובין, תהנים רעות, אלו רשעים. השם התאמר, עבד, צברם, וכו'. תלמוד לומר, תקרב אותם. ואין תשובת הגאונים הנתפס בספר שערי צדק. אף על פי שחטא, ישראל הוא... ורדב"ז בשו"ת החדשות ציין שצריך להיות מתון בזה. עד כאן דבריו. מה הכוונה מתון בזה? לא לדחות אבל. אמרתי לכם, הייתי בשבת לפני כמה זמן. באיזה יישוב חילוני, ויש שם מישהו שחוזר בתשובה. בצורה מדהימה, אבל זו ואשתו חזרו בתשובה, אבל הילדים לא. אז יצאנו אחר כך יצאנו מהבית כנסת, והבן שלו מגיע עם רכב כזה.
קלנועית
כזאת, כן, נוסע. אבא, נסעתי עם הטרקטורון ואף לי הפלאפון ונהרס לי ואני אעשה בו. ואז הוא, כאילו ליד כולם, אומר, אתם רואים מה שקורה למישהו בכלל לשבת, אתם רואים? והוא אומר, לא אבא, אבל לא, אתם רואים, אמרתי לך, אל תחל לשבת. ככה, ויש אותו לפני כולם. אז מה אתם אומרים? זה יגרום לבן עכשיו לשמור שבת? זה נקרא לזרוק אבן אחר הנופל. הוא נפל, מה אתה עושה? אז קובר אותו יותר. לא זו הדרך. לפעמים דווקא אנשים שחוזרים בתשובה, זה כאילו הם מוכן לקציונית, לא רואים את הרגישות בדבר הזה. לכן צריך להיות מתון בזה, הוא אומר פה. עד כאן דבריו. בפרשת קדושים, הביא פרדס יוסף מהנעל, בהגדה נאמר שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, רצה לומר לא אחד בלבד, מה שאין אחדות בינינו. זה לבד גורם לחלותינו, חס וחלילה. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, שהאחדות, בגלל שלא היינו אחד, זה עמד עלינו לחלותינו. צריך ערבות הדדית אחד לשני. השם יתברך יקרב לבבינו אחד אל אחד, ותהיה אחדות בישראל, אמן, כן ירצה. ביותי עומד במקום הזה, בהדפסת ספרי הנוכחי, הוכרח לי לעזוב את עיר הבירה מאיזו סיבה, עד שעזר השם יתברך והייתה לי שעת הכושר לחזור, והלכתי לקהילה אחת, קהילה נעה, עם בעלי בית מופלגי תורה ויראת השם. ושם נמצא גם כן בית מדרש של חסידים ועד שם מעשה. ואני במשך איזה שבועות שהתגוררתי שם, בחרתי להתפלל בקלויז של חסידים. כי מאוד הייתה נעימה לי חברתם, והרב הגאון אב בדין שליטה, כיבדני בדרשה בבית הכנסת. ורק חסיד אחד ששמע מהמדרשות שדרשתי בעיר הבירה, שאני מן המשתדלים ומן הלוחמים בעד העלייה לארצנו הקדושה ובעד בניינה, הבנתם? כיבדו אותו לדבר באחד הבית הכנסת. אבל היה שם מישהו שידע שהוא בעד העלייה לארץ. הרב ישראל תחתה, כן.
אתה
אומר
לו, שם, אתה מספיק.
מה הכוונה?
אולי הוא היה נגד אותך, לא?
בהתחלה הוא היה נגד, אבל עכשיו הוא כבר בסוף הספר, הוא כבר מאוד. אז הוא דרש, הוא היה דורש לעלות לארץ, וכיבדו אותו לדבר בבית כנסת. אז אותו חסיד שידע, קינה גדולה לעכב עליי שלא לדרוש בבית הכנסת. כי היה מתיירא שיצא עם הרעיון הנשגב על הזה, לדבר ולהוכיח את גודל חיובו מצידנו. ומעשה שטן הצליח שלא דרשתי בשבת הראשונה שהייתי שם, אבל אחר כך ביקשו פניי טובי העיר שנית לדרוש, ונעתרתי לבקשתם. ובשבת השלישית דרשתי בקיבוץ אמרה, ודיברתי על מצב אומתנו הקדושה בעיתים הללו במלכות אירופה, בהתרגשות ובהשתפכות הנפש, עד שכל השומעים הורידו דמעות. ומסקנתי בדרשה הייתה שאין לנו תקומה אחרת מגלותנו המרה, אלא שבעת שאני אחשם לנו מהגלות המרה הזאת, זה כבר היה אחרי שהתחילה השואה, אז כשיניחו לנו, נשוב לארצנו הקדושה. שכל אחד מישראל מוטל עליו החוב הקדוש הזה, להתאמץ בכל עוז, לעזוב את ארצות הגולה, לשוב לחיק אימנו שיהיו ארץ ישראל. וזאת הייתה הכוונה מהשם יתברך בגלות המרה שהגיענו עתה, לעורר אותנו משנת הגלות. כך הוא אומר, שזה הייתה מטרת השואה. שהגיענו עתה, לעורר אותנו משנת הגלות, לחשוף ולחמוד, לשוב לאחוזת אבותינו. וגם אמרתי לפניהם את הדברים שהבאתי לאל בהסכמה, בשם הגאון החסיד בעל נפש חיה, שהביא בשם הרב הקדוש מלאך שם צבאות מרן, רבי אליהו מגרידיץ, כמו שאמרת, שמה שנמצאים אף בצדיקים היותר גדולים שהם מתנגדים לזה, אז תגיד אבל רוב האדמו"רים התנגדו לעלייה לארץ, הוא רק מחמת התגברות הקליפות. רצה לומר לעכב את זאת, לפני שהקליפות יודעות שסופם תלוי בזה. זאת אומרת, השטן יודע שאם ישראל יעלו לארץ, אז הוא גמור, לכן הוא מעכב. והגאון הקדוש הנ"ל אמר כן בשעתו, שישבו ישראל במנוחה על אחת כמה וכמה בשעתנו, הוא אמר את זה לפני השואה. ששטף הגלות עבר עלינו בגלים מרובים ברוח שרה מאוד, הכי נוכל להתנחם בנחמה אחרת אם לא בארץ חמדתנו, ועם כל זאת נמצאים גם כעת ממענים ומתנגדים לזה. הכי אפשר להבין זאת בשכל האנושי, שיש מתנגדים לעלות לארץ אפילו תוך כדי השואה, אם לא שהוא מצד תגבור את הקליפות רחמנה לצלן. בסדר? עד כאן להיום. חזקים ברוכים. מה? לא, זה נכתב בשואה. כנראה לא הכל. פה רואים שהוא מסתובב.
כן, זהו.
מעניין.